אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
הוא חיכה לרגע זה 73 שנים.
I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me.
ביום שבת לאחר מותה של אמו המלכה אליזבת, הוכרז צ'רלס פיליפ ארתור ג'ורג' כמלך בריטניה. ובקיצור, צ'רלס השלישי. ושלא תחשבו שמדובר בסיפור מהאגדות, כי הוא הולך להיות מלך לא פופולרי במיוחד. אז איך הממלכה תקבל את המלך החדש, ומה הוא מתכנן לשנות? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me.
קראו לו הנסיך הנצחי, או יורש העצר שמחכה לרשת את הכתר הכי הרבה זמן. אבל כל זה לא מעניין, ולאחר 73 שנים, הנסיך צ'רלס, שהוא כבר לא נסיך, סוף סוף מקבל את התואר שלו הוא חיכה כל השנים. הוד מלכותו.
צ'רלס בעצם אף פעם לא היה אטרקציה. האיש הזה די מלך בטעות.
יש אנשים שהפכו את החיים של משפחת המלוכה לחיים שלהם ממש. אחת מהם איטל.
אז אני איטל לוין, מנהלת הסושל של וויינט, ידיעות אחרונות, מרצה במחלקה לתרבות יצירה והפקה במכללת ספיר. אפשר לקרוא לזה תחביב, אבל יהיה מדויק יותר לקרוא לזה אובססיה. אני חוקרת, בודקת, כותבת על המשפחה הזאת במגוון פלטפורמות עיתונאיות ובדיגיטל כבר למעלה מעשור.
For the second time in 5 months, St. James's Palace echoes a royal proclamation. On this occasion, the date of the coronation of Queen Elizabeth II.
אז נתחיל מזה שההכתרה של אליזבת עצמה בתחילת שנות ה-50 הייתה בעצם אירוע לייב הכי גדול בהיסטוריה, פחות או יותר עד עכשיו, עד האירוע של הלוויה שלה שיהיה עוד מעט, וצפוי להיות אחד האירועים הלייבים הגדולים בהיסטוריה. ואחר כך משפחת המלוכה מנהלת יחסים מאוד מורכבים עם התקשורת. היא מצד אחד רוצה להשתמש בתקשורת כדי להראות שלמרות הכל מדובר באנשים נורמליים ונורמטיביים שאוכלים טוסט עם חמאה בבוקר ושותים תה כמו כל הבריטים. ומצד שני היא מאוד ממדרת את התקשורת, מאוד מנסה לשלוט בה וגם מאוד כועסת עליה ומאוד נכנסת בה. ואנחנו רואים את הדוגמאות רק בשנים האחרונות עם כל הפרשה של מייגן והרי והיחס של המלכה או ההתבטאויות של המלכה סביב הסיפור הזה. ועכשיו כמובן, כל מה שקורה עם המוות של המלכה, ואיך הדבר הזה משודר ומועבר ומופץ באינספור פלטפורמות.
המלכה אליזבת, האייקון הכי גדול של המאה ה-20, בואכה המאה ה-21, הייתה אהובה ונערצת על ידי הבריטים, ובכלל בכל העולם כולו. בשיבה טובה היא מפנה את מקומה לבנה, שבניגוד אליה נכנס לתפקיד כשהוא לא פופולרי במיוחד בלשון המעטה, ויש לכך לא מעט סיבות.
זאת אומרת, העובדה שהוא מלך זה פשוט כי הוא נולד למלכה. אין לו שום תכונות שיכולות להיות למלך. אגב, בניגוד לבן שלו, שהוא גם גבוה ויחסית נאה וגם מאוד מאוד מרשים ועושה רושם שלא עושה את כל הטעויות שאבא שלו עושה. זאת אומרת, הוא התחתן עם האישה הנכונה והוא מציג את עצמו נכון. הוא עשה כמעט אפס פשלות בכל מה שקשור למערכת היחסים שלו עם התקשורת. צ'רלס, לעומת זאת, מי שראה את הנאומים שלו עד עכשיו לאחר מות המלכה, הוא כאילו הגדרה מילונית לחוסר קריזמה, אין דרך לתאר את זה, ולא סתם העולם מתעניין בעיקר כרגע באצבעות שלו, יש שרשור ענק ברדיט, שמראה תמונת קלוז-אפ, זה לא רק ברדיט, תמונת קלוז-אפ של האצבעות של צ'רלס, שנראות אדומות ושמנמנות, ומתעסקים בלמה יש לו את זה, אולי יש לו בעת לב, אולי יש לו סכרת, אולי הטבעת שיש לו על האצבע לעולם לא תרד, זה פחות או יותר במה שמתעסקים, הוא באמת נראה מין איזה צנון כזה, ילד כפות שבמקרה יצא שהוא גם מלך.
צ'רלס שבעיני טל מצטייר כילד כפות, אכן היה כזה. הוא היה הראשון במשפחה שלא קיבל חינוך פרטי בבית המלוכה ולמד בבית ספר. שם הוא לא התקבל בברכה והיה דחוי חברתית. ענבל חננאל, ראש דסק חוץ ורויאלס בפי פלוס, איך ילד של בית המלוכה, שזוכה לתשומת לב ענקית כל כך הופך לילד דחוי.
אבא שלו, הנסיך פיליפ, עליו השלום, הוא בעצם התעקש לאורך כל הילדות שלו שצ'ארלס יתחנך כמוהו, שזה אומר ללכת לאחד הבתי ספר הכי קשוחים שיש, ושם באמת צ'ארלס מאוד, מאוד סבל, הוא כאילו מאוד לא התקבל שם בברכה וכאלה. אבל אני חושבת שמתישהו הפך להיות באמת דמות לא אהובה, זה היה בעקבות הסיפור עם הנסיכה דיאנה. לפני זה הוא לא באמת הפריע לאף אחד.
אחרי שלא קיבל הרבה חום מהורה ותשומת לב גדולה במדורי הרכילות, חוץ מכמה הסתבכויות בגלל חיבתו לאלכוהול כנער צעיר, בבגרותו הנסיך כיכב בצהובונים בזכות חיי האהבה הסוערים שלו. השיא הגיע עם סיפור הניסויים הכי מתוקשר ומדובר בבריטניה אז, שהתגלה כמשולש אהבה בין הנסיך לקמילה פארקר בולס, אהובתו מימי הקולג' ודיאנה ספנסר, הנסיכה דיאנה.
קודם כל, הנסיך צ'ארלס בכלל התחיל לצאת עם אחותה של דיאנה, עם ליידי שרה ספנסר. הם כזה מאוד מאוד ניסו, צ'ארלס מאוד ניסה, משהו שם לא עבד, צ'ארלס התחיל להתקרב כבר לגיל 30, והלחץ עליו להתחתן ולהקים משפחה כבר היה יותר מדי גדול. ואז הוא בעצם בחר בדיאנה, הערת סוגריים, רק נציין שמי שבכלל עודדה אותו להתחיל את הקשר עם דיאנה ולהתחתן עם דיאנה, זאת הייתה קמילה. את קמילה הוא פגש עוד בימיו כתלמיד קולג' והוא התאהב בה מהרגע הראשון, אבל קמילה הייתה נשואה. מפה לשם דיאנה והנסיך צ'ארלס באמת התחתנו, חתונה סופר מדוברת ומתוקשרת, כולם כזה הסתכלו על זה בתור סיפור אהבה מטורף של כאילו וואו הנסיך והנסיכה והיא הייתה כל כך יפה והכל היה כל כך מדהים, אבל זה לא באמת החזיק יותר מדי זמן מעמד, והכל שם היה מאוד 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 רקוב. צ'ארלס העביר אותם לגור בקרבת מקום לקמילה, הוא היה ממשיך להיפגש עם קמילה, הוא די עזב דיאנה לבד כל הזמן.
Just delighted and happy and I'm amazed that she's been brave enough to take me on.
And I suppose in love.
Of course.
Whatever in love means.
Well, it obviously, means two very happy people.
Yes.
Once again, congratulations.
Well, from us, congratulations.
Thank you very much. היה להם גם איזשהו רעיון אחד שמאוד מאוד זכור לשמצה של צ'ארלס, וזה היה רעיון אירוסים הראשון שלהם. באותו רעיון צ'ארלס נשאל אם הם מאוהבים, דיאנה מיד ענתה שכן, וצ'ארלס אמר מה שזה לא נקרא להיות מאוהב. תשובה די מטלטלת אחרי שאתה הרגע מחליף נדרים עם אשתך, כן?
Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage?
Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
By the December of that year, as you say, you'd agreed to a legal separation.
ב-1995 התראיינה דיאנה אצל העיתונאי מרטין בשיר, וחשפה שהחיים בארמון בקינגהם הם לא סיפור קסום מהאגדות.
ושם היא אמרה בעצם שהיא הייתה חלק מניסויים של שלושה אנשים, ושהיא באמת, היא מאוד מאוד סבלה, וצ'ארלס לא היה שם עבורה, ואחרי הרעיון הזה, אגב, המלכה אליזבת די זרזה את כל עניין הגירושים. אז שם, צ'ארלס התחיל להיות קצת סנו בממלכה.
We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident, and that her partner
שנה בדיוק לאחר גירושים בין השניים, נהרגה הנסיכה דיאנה בתאונת דרכים היסטורית בפריז, יחד עם בן זוגה דודי אלפייד. המוות שלה ריסק את לבבות הממלכה, ואולי את העולם כולו. וכמו בכל אירוע מסתורי, הקונספירציות לא איחרו להגיע.
היו המון המון רכילויות, היו המון שמועות, היה איזה מכתב שדיאנה כתבה לאחד העוזרים האישיים שלה, ואמרה שהיא מפחדת שצ'ארלס יחבל לה ברכב. היו עוד שמועות על כך שכשהודיעו למלכה אליזבת, אז היא אמרה שכנראה שמישהו שימן לה את הבלמים. היו כל מיני קונספירציות לגבי הדבר הזה. אגב, הייתה גם איזושהי שמועה שדיאנה הייתה בחודשי הריון ראשונים ממי שהיה אז בן זוגה, דודי אלפייד. אבל שום דבר מזה בעצם לא אומת, ואנחנו האחרונים שיכולים לאשר איזושהי קונספירציה שמארמון שלחו להתנקש בחייה של הנסיכה דיאנה.
אחרי הכל מסתבר שאהבה מנצחת, וב-2005 לקראת העשור השישי בחייו, הנסיך צ'ארלס סוף סוף ניסה לאהובתו קמילה, שאולי נחשבת לדמות הכי פחות אהודה בתולדות המונרכיה הבריטית.
הבריטים פשוט מאוד 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 אהבו את הנסיכה דיאנה. היא פעם סיפרה שהחלום שלה זה להיות נסיכת העם, נסיכת הלבבות, וזה באמת מה שהיא הייתה. קמילה מעולם לא הצליחה לעשות את הבונדינג הזה עם האזרחים, וכן, כנראה שהם גם מאוד זכרו לה את הסיפור הזה. אנחנו נציין גם שגם המלכה אליזבת לא קיבלה את קמילה בזרועות כל כך פתוחות, והיא אפילו לא הגיעה לחתונה שלהם. היא אחרי זה הגיעה למסיבה הפרטית שנערכה אחרי הטקס הרשמי, אבל בחתונה היא לא הייתה. גם הארמון, אגב, הוציאו הצהרה ממש אחרי החתונה, שקמילה לעולם לא תקבל את התואר מלכה בת הזוג, אלא תהיה תמיד נסיכה. מה שהשתנה בחודש פברואר האחרון, שהמלכה אליזבת חגגה 70 שנות מלוכה, ושם היא יצאה באיזה הכרזה רשמית, וביקשה שביום שצ'רלס יעלה ויהיה המלך, היא מבקשת שיחנו את קמילה, המלכה בת הזוג. שזה היה באמת איזה רגע כזה שכולם מאוד מאוד הופתעו ממנו. אני באמת חושבת שהדבר הכי יפה פה, זה שצ'רלס באמת 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 אוהב את קמילה, ואני גם באמת חושבת שהיא אוהבת אותו, ואגב, אני חושבת שהאהבה הזאת היא לא השתנתה במשך כל השנים האלה. אני גם אספר לך משהו דוחה, אז תשב ותחזיק חזק. בשנת 1982, צ'רלס הוקלט, כשהוא אומר לקמילה את המשפט הבא, שים לב, אני רוצה להרגיש את כל גופך מלמעלה, מלמטה, מבפנים ומבחוץ. אלוהים, הלוואי והייתי יכול להיות הטמפון שלך. זה דוחה, אבל מצד שני, כאילו, תחשוב כמה הוא אהב אותה כדי להגיד לדבר כזה, כאילו, רגע, מה קורה פה?
ובתור מי שמסקרת את בית המלוכה, עכשיו, כשהמלכה היא מלכה, ויש לנו מלך בלשון המתה, בלי יותר מדי קריזמה, יהיה לך הרבה יותר משעמם?
אני חושבת שהפוך, יהיה לי מאוד קשה מבחינה אישית, כי אני באמת אהבתי את המלכה אליזבת, אני באמת באמת אהבת אותה, אני בחמש שנים האחרונות שאני מסקרת את בית המלוכה, מאוד נקשרתי לזה. אבל להגיד שיהיה לי משעמם, יש לנו שבוע שלם לפני הלוויה של המלכה אליזבת, שזה אומר אין סוף דרמות שכנראה הולכות להיות, יהיו לנו עוד הרבה מאוד דברים אחרי שצ'רלס יוכתר, כל התגובות של העם, כל ההתנהלות שלו, האם הוא באמת הצליח להיות מלכותי? הבריטים באמת באמת רוצים שהנסיך וויליאם ייקח את הכתר, הציפייה הייתה שהנסיך וויליאם יקבל את הכתר, ולא הנסיך צ'רלס. הכל שם הולך להיות, הולך להיות הרבה יותר מעניין, שתדע לך, אני באמת חושבת שזה הולך להיות אחת את הנובלות הטובות ביותר בעולם.
ענבל חננאל, תודה רבה.
תודה לך.
Putting a value on carbon, thus making carbon capture solutions more economical, is therefore absolutely critical.
אז איזה חותם ישיר המלך צ'רלס, ולמה דווקא עכשיו כל הכוכבים מסתדרים לקראת עידן חדש בבריטניה? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין! וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. וויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
המלך החדש הוא מלך שגדל בעצם מרגע הולדתו, גדל בהמתנה ובציפייה ליום הזה, גם הוא וגם צריך לומר כל הנתינים הבריטים.
זה יניב חלילי, לשעבר שליח וויינט וידיעות אחרונות בלונדון, הוא בא להרצאה תאים המלכה.
ובעצם הוא מגיע לתפקיד הזה מאוד בשל, מאוד מוכן, יחד עם זאת, העובדה שהוא נכנס לנעליים עצומות בגודלן שהשאירה אימא שלו, והעובדה כמובן שהוא לא מאוד פופולרי בבריטניה, בטח לא כמו אימא שלו, לכן כל הניסיון הזה שדיברנו עליו, כל הניסיון שהמלך צ'רלס צבר בתור נסיך, יצטרך עכשיו בעצם לסייע לו ולעזור לו להיכנס לתפקיד בצורה החלקה ביותר. חלקה ביותר אך לא חפה מטעויות, מכיוון שדי ברור שהמלך צ'רלס הולך לעשות שינויים רבים בארמון המלוכה, במוסד הכתר, והשאלה הגדולה היא איך זה יתקבל בציבור הבריטי.
המלך צ'רלס השלישי מחזיק בשיא האדם המבוגר ביותר אי פעם שהוכתר כמלך בריטניה, לאחר המתנה בת 70 שנה מרגע ההמלכה של אמו. יותר מדי זמן כנסיך.
נסיך זה לא מלך. למלך או למלכה, במקרה של אמא של צ'רלס, יש תפקיד מאוד מובחן ומאוד ברור. אצל נסיך זה קצת אחרת. הוא עדיין נושא בתפקיד מלכותי רשמי, אבל הוא לא המלך, וצ'ארלס לכן נתפס המון פעמים כאדם מפונק, אדם מנותק מהמציאות, מנותק מהציבור, בזבזן, חי אורח חיים רעבתני, ולכן זו סיבה נוספת בעצם לחוסר הפופולריות שלו. יש סיפורים די מדהימים, חלקם נשמעים אפילו מופרכים על אורח החיים שלו. אני פעם שמעתי סיפור שלצ'ארלס יש משרת שהתפקיד שלו בבוקר זה למרוח את משחת השיניים על מברשת השיניים לפני שצ'ארלס מצחצח את השיניים. כמה הסיפור הזה נכון אני לא בטוח, אבל עצם היותו של הסיפור הזה ככה חי וקיים ונושם ופועם, יכול להסביר בעצם את הסנטימנט שיש כלפי צ'ארלס, והוא אכן מגיע לתפקיד הזה במקום תדמיתי שהוא לא מאוד מאוד טוב. אגב, יש לו גם הזדמנות לשפר את זה. יש ממלכה שלמה שנמצאת באבל, ממלכה שלמה שמרגישה שהמצפן המוסרי הגדול שלה, המלכה אליזבת, הלך לעולמו, ויש איזשהו צורך עכשיו בדמות מאחדת, דמות תומכת, איזשהו אבא של האומה.
To all of us as a family, as to this kingdom, and the wider family of nations, of which it is a part, my mother gave an example of lifelong love and of selfless service.
המצב הנוכחי מזכיר את הימים שלאחר מותה של דיאנה. באותם ימים, כיהן ראש ממשלה טרי, טוני בלר, אז רק 3 חודשים בתפקיד, שחבר למלכה אליזבת בכדי לאחד את העם השרוי באבל עמוק על מותה של הנסיכה. עכשיו תורו של צ'ארלס ביחד עם ראשת הממשלה החדשה, ליז טראס, שנבחרה רק בשבוע שעבר, לאחד את הממלכה השסועה והעצובה שנמצאת במשבר כלכלי בימים שאחרי הברקזיט.
הנאומים שלו, ההתנהלות שלו בימים האחרונים, כל הדברים הללו יכולים להעיד על כך שמאוד יכול להיות שהוא יעשה שינוי כיוון, הוא גם רמז על זה בנאום שלו, שהוא מבין את המטלות שמונחות על כתפיו, ושהוא יצטרך גם לעבור איזשהו שינוי. צריך לומר, יש משהו מאוד מעניין בהשוואה בין צ'ארלס למלכה אליזבת. תמיד שואלים, מה בעצם מבדיל אותם? זו מלכה, הנה עכשיו זה מלך. האם יהיה איזשהו הבדל ביניהם? ההבדל המהותי ביניהם הוא שהמלכה אליזבת התייחסה אל מוסד הכתר בתחושה של שליחות כמעט דתית, והתייחסה אל עצמה כאל כלי, הכלי שלתוכו יוצקים את המוסד. זאת אומרת, הדעות שלה לא מעניינות, האישיות שלה היא לא המרכז, מוסד הכתר הוא זה שנמצא במרכז, והתפקיד שלה הוא לשרת את המוסד הזה. זו הייתה הגישה שלה לאורך הרבה שנים, ולכן גם היא באמת נתפסה מאוד כסמל. צ'ארלס לעומתה בילה את שנותיו כנסיך מאוד דעתן ומאוד מעורב, הרבה פעמים הוא חטף על כך ביקורת, שהוא מעורב ומביע את דעתו גם בנושאים שהוא לא אמור להביע את דעתו כבית משפחת המלוכה. היו לפני כמה שנים, הייתה פרשה שנקראה פרשת המברקים השחורים, עיתון הגארדיאן חשף שצ'ארלס שלח הרבה מאוד מברקים ומכתבים לשרי ממשלה, וככה התערב בנושאי המשרדים שבראשם עמדו השרים, וזה כמובן עורר ביקורת, מכיוון שמשפחת המלוכה, בני משפחת המלוכה לא אמורים להתערב באופן בוטה בעבודת הממשלה. אז יהיה מעניין לראות לאיזה כיוון צ'ארלס ייקח את המלוכה, האם כמלך הוא ימשיך להיות מלך דעתן שלא יאסס להביע את דעותיו, או שהוא יבין שהתפקיד החדש שלו שונה מהתפקיד הקודם, וכאן הוא צריך להיות דמות מאוד מאוד מאחדת, מאוד סמלית, ולהימנע מהבעת דעה. אגב, אני חושב שהוא לא יהיה שקט כמו אמא שלו. זאת אומרת, העניין הדעתנות היא נמצאת בדמו, הוא חיכה כל החיים שלו לרגע הזה, לתפקיד הזה, ואני חושב שהוא יהיה מלך שונה מהמלכה, במובן הזה שהוא יביע את דעותיו גם במקומות שאולי המלכה לא עשתה כן בעבר.
יש בכלל הצדקה אבל למוסד המלוכה בימים האלו? הוא יצטרך להילחם בעצם גם על ההצדקה מול העם הבריטי?
תראה, כל הזמן הם צריכים להילחם על ההצדקה, זאת אומרת, גם בתקופתה של המלכה אליזבת, הם למשל יודעים שהצעירים היום בבריטניה כבר הרבה פחות תומכים במוסד הכתר ובארמון המלוכה מאשר האנשים המבוגרים יותר. האם יש לך הצדקה? זו שאלה מאוד גדולה. הרבה מאוד מהבריטים חושבים שכן. זה המוסד האחד שמאחד את כל בריטניה, וצריך לומר שבריטניה היום היא מדינה שסועה וחבולה, מדינה שיש בה קרע מאוד מאוד גדול, קרעים חברתיים, ומוסד המלוכה הוא עדיין המוסד האחד שמצליח להתעלות מעל כל המחלוקות ולאחד כמעט את כל העם. זה מוסד שזוכה ל85% תמיכה בעם, אחוזים מאוד גבוהים. אחת הביקורות הגדולות ביותר כלפי מוסד המלוכה בבריטניה, שזה מוסד ארכאי, ישן, מנותק, עדיין חי ופועל לפי חוקים וקודים של לפני מאות שנים, בעוד שהמציאות משתנה. ובבית המלוכה מבינים את הביקורת הזו, וצ'ארלס ינסה לעשות שינויים על מנת באמת לעשות את הטרנספורמציה הזאת, להתאים את ההרמון לעת המשתנה. אחד השינויים הגדולים שהוא צפוי לעשות, והוא כבר דיבר על כך בעבר, זה בעצם להקטין משמעותית את מספר בני משפחת המלוכה שיתפקדו כשגרירים של מוסד הכתר. הוא ינסה להטביע את חותמו, הוא חיכה לרגע הזה כל כך הרבה שנים שהוא לא ייתן לרגע הזה לחמוק מבלי שהוא יטביע את חותמו על ההיסטוריה הבריטית.
יניב חלילי, לונדון, תודה רבה.
תודה רבה.
טל, בחזרה אלייך, בתור אשת סושיאל ובקשר למה שאמר יניב, אני ראיתי איזה ציוץ משעשע שאומר שמלך אנגליה אמור לכבוש את סקוטלנד ולהשתלט על שדות חיטה, ולא להעלות סטורי עם גלגדות, למשל. אז איך בעצם אמור המלך החדש למתג את עצמו בעידן הדיגיטל?
אני חושבת שלא יהיה איזשהו ניסיון מאוד גדול למתג מחדש. אני חושבת שצ'ארלס זכה קצת לעדנה בשנים האחרונות, בעיקר בזכות וויליאם וקייט שהכניסו אוויר מאוד מאוד חדש ורענן. אחר כך הוא קצת ספג על הראש בגלל הרי ומייגן, כי אם אתם זוכרים את רעיון שהם עשו לאופרה ווינפרי, היה שם ציטוט מאוד חזק שבו מייגן טענה שהיו שיחות סביב צבע האור של הילד העתידי שלהם. אחרי שנעשתה אלימינציה והיה ברור שזה לא המלכה אמרה ולא הנסיך פיליפ, כולם הבינו שזה כנראה הגיע מצ'ארלס. והריב הכי גדול של הרי כנראה זה עם אבא שלו. אני חושבת שמה שינסו לעשות אגב סושל ובכלל התדמית שלו, זה לנסות לאחד את המשפחה תחתיו, ולייצר איזשהו מסר של אחדות כדי להמשיך אולי את המסורת של המלכה, וראינו סנונית ראשונה של הדבר הזה עם ההליכה של הרביעייה הצעירה, וויליאם וקייט, הרי ומייגן ביחד, לקבל פרחים מהקהל ולראות את הפרחים ששמו ביחד. זה נכון שזה היה נראה קרקע קרח, כל ההליכה המשותפת הזאת, אבל אני בהחלט מניחה שזה איזושהי המלצה של יועץ תקשורת שאמר, חברים, זה הזמן לאחדות, זה מה שהמלכה הייתה רוצה, עכשיו אנחנו צריכים לראות מאוחדים מול העם הבריטי.
טל לוין, תודה רבה.
תודה לכם.
אז ברור לכולנו שצ'ארלס השלישי לא יזכה להרבה שנים בחס המלוכה, הוא בכלל לא בטוח שהעם הבריטי ימחל לו על היחס לדיינה המנוחה. הוא נכנס לנעליים ענקיות שהשאירה אמא שלו, אליזבת, והוא לא מגיע להעביר את הזמן עד שהבן שלו, וויליאם, ייכנס לתפקיד. בשנותיו המעטות בתפקיד ינסה צ'ארלס להטביע חותם, ובעיקר לשמור על הגאווה של בית המלוכה הבריטי. וזה יהיה קשה כשאתה מלך לא פופולרי. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק שלנו על היום המנוחה. חפשו את הפרק 70 שנות המלכה אליזבת. איתי בצוות אלי שימוני וגיא סלם, אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.